אני אפתח את היום בשיעור, נראה, אנחנו מחכים לרב שמואל אליהו, הרב של צפת, וכמה שנספיק עד שהוא יגיע. כבר פה. השיעור יכול להיות ארוך, יכול להיות קצר, לפי מה שנספיק. אנחנו יודעים אנחנו יודעים שגם בערב ראש השנה ובערב יום כיפור עושים התרת נדרים, וכל נדרי זה רגע מרתיע, ובעצם זה סוג של התרת נדרים, ככה זה נראה על פניו, או הודעה שהנדרים לעתיד לא יתקיימו. ונשאלת השאלה, מה מצאו מתקני התקנות ברגעים האלה הנשגבים לשים לנו את התרת הנדרים? אז באמת תראו במקור אחד, כבר בגמרא בנדרים בדף כ"ג יש רמז: הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל, ובלבד שיהיה זכור בשעת הנדר. שואלת הגמרא, הפוך, יזכור אקרי לתנאי? אמר רבי, אתני ובלבד שלא יהיה זכור בשעת הנדר. מי שרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה מי שרוצה שלא יתקיימו נדריו יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל. והר"ן במקום כבר אומר, ונראה שמה שאומרים קצת קהילות ביום הכיפורים כל נדרי ואסרי, לדבר זה מתכוננים, לבטל נדרים שידרו לאחר מכן. תודה. אלא שלשונה משובה, שנראה מלשונם שהם עתירים נדרים שעברו, וזה אין לו עניין, אלא נדרים הבאים לאחר מכן. אלא שרבינו יעקב ז"ל היה מתקן הלשון כדי יהיה משמעותו להבא לומר, כל נדרי ואסרי די אסרנה ודי חרמינה, כולו כמוס, כדי שיהיה נראה להבא. קיצור, הרעיון הוא כאילו נראה שהתרת נדרים שאנחנו עושים זה לא התרת נדרים, אלא מודעה לנדר שאני עתיד לדור שיהיה בטל. בבקשה, אפשר פה גם. לפי זה כל נדרי עניינו יותר מאשר התרת נדרים זה מודעה לאבא. ואז קל וחומר שנשאלת השאלה, מה מצאנו לנכון לנצל את הרגעים האלה הנשגבים בדיוק לעניין הזה? ולכן נראה יותר, כמו שהר"ן בעצמו מציין, שגם מצד הלשון יש פה התרת נדרים, ונראה שיש קשר פנימי עמוק בין הרעיון של התשובה לרעיון התרת הנדרים. הראשון לפחות שמצאתי שמדבר על זה, זה המסילת ישרים בפרק ד', תראו במקור 2, הוא אומר, כי לפי שורת הדין ממש הרי ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטאו בלא המתנה כלל, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרה פי הבורא יתברך, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? אמנם מידת הדין היא הנותנת הפך השלושה, לא נציין את השניים האחרים, מדלג שלוש שורות. הוא אומר שביות השאר שתחשב עקירת הרצון, זה מידת הרחמים, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, דהיינו שביות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקרה כחרטת הנדר ממש, שהוא מתנחם לגמרי והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא היה נעשה הדבר, הוא מצטער בליבו צער חזק עד שכבר נעשה המעשה, נעשה הדבר ועוזב אותו לאבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר ומתחפר לו, והוא מה שאמר הכתוב שר אבונך וחטאתך תכופר, שאבון שר ממש מהמציאות ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. תרת נדרים זה הביטוי ההלכתי העמוק לזה שאנחנו יכולים לפעול למפרע ולעקור מעשים שנעשו, דבר שנראה מופקע. אומרים לנו הנה זה אפשרי, ולפני שאנחנו ניגשים לראש השנה, ליום הכיפורים, אנחנו אומרים הנה הגושפנקה ההלכתית ליכולת לתקן. ואפשר להרחיב בזה. הרעיון הזה שנדר עוקר דבר למפרע, אפשר לתת על זה שיעורים שלמים במסכת נדרים, כשלמדנו מסכת נדרים עסקנו בזה, אבל תראו למשל ביטוי אחד, תראו במקור שלוש. תנו רבנן, הלכה אצל חכם ויתירה מקודשת, אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת. מה בין חכם לרופא? חכם עוקר את הנדר מעיקרו, ורופא אינו מרפא אלא מכאן ולאבא. שימו לב דבר מדהים, אדם קידש אישה על מנת שאין עליה מומים, וכשהוא קידש אותה היו עליה מומים, אבל לפני הנישואים היא הלכה לרופא והרופא ריפא אותה, אז עכשיו אין עליה מומים, היא לא מקודשת כי כשהוא קידש אותה היו עליה מומים. אבל אדם מקדש אישה על מנת שאין עליה נדרים והיו עליה נדרים, והיא הולכת לחכם ומתיר את הנדר, או שלושה אדיוטות ומתירים את הנדר, היא עכשיו מקודשת. מה בין רופא לחכם? שימו לב, חכם עוקר הנדר מעיקרו ורופא אינו מרפא לה מכאן ולאבא. אם אדם אומר לאישה ראת מקודשת שאין עלייך מומים, אז בשעה שאמרתי היו מומים, בא רופא וריפא, הוא מטפל מכאן ולאבא. חכם עוקר הנדר מעיקרו. עומק התשובה זה לעשות שאפשר לעקור הנדר מעיקרו. ובגלל שאנחנו בלחץ של זמן, אני רק אתן לכם כמה דוגמאות שמופיעות כאן במקור 4 ו-5 בקצרה. למשל, אם אדם נדר נדר ועבר על נדרו, נגיד הוא אמר אני נשבע או נודר לא לאכול מהלחם הזה, והוא אכל, אחרי עדים והתראה מגיע לו עונש, ולפני שמגיע ביידין להניש אותו הוא עושה התרת נדרים, הוא לא לוקה. למה? כי אין נדר. אם אדם אומר הרי אני נזיר, בא חברו ואמר אני כמוהו, בא הראשון והתיר את נדרו, השני גם הוא אינו נזיר, כי אין לראשון במה להתעלות, אין לשני במה להתעלות, יש עקירת הנדר מעיקרו. אלא שכאן יש מחלוקת גדולה ובסיסית, וממש ננסה לתמצת דבר שארוך מאוד בקצרה. יש מחלוקת גדולה ועצומה בפוסקים איך עובד התרת נדרים. יש את שיטת הרמב״ם מול שיטת הר"ן. יש פתח ויש חרטה. הרב סולובייצ'יק מגדיר את זה יפה בספרו על התשובה, ששם גם הוא מרחיב בעניין של הקישור. פתח זה שאדם מתברר לו שהמעשה שהוא עשה היה יסודו בטעות. למשל, הוא חשב שאם הוא יאסור על עצמו דבר מסוים, הוא מסוכסך עם השכן, אם השכן הזה לא ייכנס אליו הביתה הוא ירוויח, והתברר שהוא טעה, הוא רק הפסיד מזה. אז היה לו טעות בשיקול הדעת, טעות במידע, טעות במחשבה. זה פתח אחד. יש חרטה. חרטה זה שאדם אומר, שום דבר שבעולם, כשהתעצבנתי על השכן שלי ואמרתי שלא ייכנס לבית, שום דבר שבעולם שהיית אומר לי לא היה משכנע אותי, אבל עכשיו אני רואה, מה זה דבר כזה קטנוני לריב איתו, אני עכשיו שונה ממה שהייתי מקודם. בפתח אדם אומר לעצמו, גם אז אם הייתי חושב או היה לי את כל המידע לא הייתי עושה את מה שאני עושה. בחרתה האדם אומר, אני עכשיו אחרת. בין כך ובין כך הנדר מותר מעיקרו, אלא יש שינוי. יש לפעמים שאדם השתנה אינטלקטואלית, ויש לפעמים שאדם השתנה אמוציונלית. הראשון זה פתח, השני זה חרתה. לפי הר"ן, ואנחנו לא יכולים להיכנס פה לקורות בפנים, אבל הר"ן במקור חמש אומר שעיקר התרת נדרים בנוי על פתח, לא על חרטה. כי לפי הר"ן, כדי שנוכל להתיר נדרים, אנחנו צריכים לתת את הגושפנקה ההלכתית שעובדת גם בכל התורה כולה. מקח טעות עובד בכל התורה כולה. אם אדם מכר משהו לחבר שלו ולא חשב עד הסוף, או אם הוא היה יודע הוא לא היה עושה, יש לפעמים מקח טעות בטל. לכן הר"ן, אצלנו זה מופיע במקור חמש, אומר, אין חכם להתיר אלא כאין ארבעה נדרים הללו, כסבר אין פותחים בחרטה. אומר הר"ן שם במקור חמש, אין לו להתיר בחרטה אלא בפתח, שהנדר כשהוא ניתר בפתח מוכיח מתוכו שהוא נדר טעות, אבל חרטה לא. לעומת זאת הרמב״ם, תראו במקור שש וגם במקור שבע, הרמב״ם תמיד כשמדבר על התרת נדרים הוא מדבר על חרטה. והרמב״ם אומר, מי שנשבע שבועת ביטוי וניחם על, קורא במקור שש, וניחם על שבועתו וראה שהוא מצטער אם יקיים שבועה זו ונהפכה דעתו לדעת אחרת, או שנולד לו דבר שלא היה בדעתו בשעת השבועה וניחם בגללו, כל הזמן הוא מתחרה, הרי זה נשאר לחכם ומתירים לו. אני קורא בהלכה בית שם במקור שש, ודבר זה אין לו עיקר בתורה שבכתב, אלא כך למדו ממשה רבינו מפי הקבלה, שזה הכתוב, לא יחל דברו שלא יחלל הוא בעצמו דרך קלות ראש בשעת נפש, כעניין שנאמר וחיללת את שם אלוקיך, אבל אם ניחם וחזר בו חכם מתיר לו. לפי הרמב״ם היסוד של התרת נדרים זה בגלל שהוא ניחם ומתחרט, אז זה כבר לא שעת נפש, לא בגלל שנולדה לי טעות, אלא אני ניחם. ולמשל במקור שבע, כך מתירים את הנדרים, יבוא הנשבע לחכם המובהק או לשלושה אדיוטות אם אין שם מומחה, ואומר אני נשבעתי על כך וכך וניחמתי, ואילו הייתי יודע שאני מצטער בדבר זה או שהראה לי כך וכך לא הייתי נשבע, ואילו הייתה דעתי בית השבועה כמו אתה לא הייתי נשבע. והחכם או גדול השלושה אומר לו, וכבר ניחמת? והוא אומר לו, אין. שתי גישות בראשונים. לפי הר"ן התרת נדרים בנוי על פתח, על היסוד של הטעות, על ההבנה שמה שעשיתי אז זה בעצם, אם הייתי חושב אז לא הייתי עושה. ולפי הרמב״ם התרת נדרים הלא יחל דברו זה שהאדם בעכשיו עובר לפנינו שינוי, עכשיו תראה שאתה מתחרט. והנפקמינה אחת, יש המון נפקמינות, יש נפקמינה איך להבין אין פותחים בנולד, שזה פה במקור שמונה ולא נספיק, אבל אני אתן לכם דוגמה במקור תשע שהיא מאוד מעשית. הגמרא אומרת שלבעל מותר, זו שאלה מאוד מעשית, בעל יכול שאשתו תשלח אותו שליח להתרת נדרים. בעל יכול. מה קורה אדם אחר שהוא לא בעל? אצל אשתו זה אשתו כגופו. נחלקו בזה הראשונים. לדעת הרמב״ם רק האדם בעצמו יכול לבוא, ואשתו זה אשתו כגופו. לדעת הרן הפוך, אדם רגיל ודאי שיכול לשלוח, אלא בעל לאשתו צריך היה יותר מיוחד, שמה הוא יזייף, כי הוא לא נוח לו הנדרים האלה, שמה הוא יקל. במה המחלוקת? המחלוקת תלויה בדבר הזה. לדעת הרן, השאלה של התרת נדרים, הרב או החכם לא מתירים. זה לא כמו, נגיד, אם נפלה טיפה פחות מ-60 לסיר בשר, אז באת לרב והרב שואל אותך ואתה אומר לרב היה פה פחות מ-60, אז הרב אומר לך מותר, אז אתה צריך להגיד וואלה זה הרב משלנו, הוא מקל, הנה הוא, זה רב, הוא התיר לי. הרב לא התיר לך, הרב אמר לך תשמע, אין פה שאלה, ואם אתה בעצמך היית לומד טוב גם היית יודע את זה, ואני אומר לך שזה מותר. הרב לא קובע דין, לא מכיל דין, אלא הרב מלמד מה קורה. איפה מכילים דין? סנהדרין, שמענישים בן אדם, כשחל דין על האדם, באדם משתנה, מגיע לו עונש, עונשים, האדם צריך להיות נוכח. אין דנים את האדם, אלא כשהוא עומד. יבוא בעל השור ויעמוד על שורו. קל וחומר בדיני ממונות, בדיני נפשות, במלכויות. אם התרת נדרים בנויה על פתח, אז הרב בעצם רק עומד במה שקורה אצלך. אם זה עומד על חרתה, אתה צריך לעבור כאילו טקס. הרב צריך, אתה פה מביע לפנינו את החרתה. פה אתה מראה שזה לא שעת נפש. לא יחל דברו, אבל אחרים, שימו לב, לא יחל דברו, אבל אחרים מכילים. הם גורמים לך לדבר להיות מותר. אז זה צריך שאתה תהיה נוכח. אז הרן סובר שאדם רגיל יכול לשלוח שליח לתרת נדרים. הרמב״ם סובר לא, כי השאלה היא איך זה פועל. וכאן אנחנו מגיעים ונקרא בקצר את מה שכותב הרב סולובייצ'יק בצורה נפלאה, אבל איך אני מבין. יש נקודה של הרב סולובייצ'יק ומה שאני רוצה להוסיף בזה, ועם זה נסיים. תראו במקור 10. במילים אחרות, בהיתר נדרים מסוג פתח אנו עוסקים בטעות אינטלקטואלית. האינטלקט לא תפס אל נכון את כל משמעותו ותוצאותיו של הנדר. התרת פתח מבוססת על תהליך של דעת, של לוגיקה, ואילו היתר של חרטה מבוסס על תהליך אמוציונלי. רגשותיי הם עתה אחרים ממה שהיו שעה שנדרתי והרי מתחרט על הנדר. הרב סולובייצ'יק לא הולך בכיוון שנחלקו בזה הר"ן והרמב״ם, הוא מנסה ללכת בשיטה אחרת, אבל פה השיעור בהרחבה יותר זה מחלוקת בסיסית בין רן לרמב״ם לכל אורך הדרך. יש אפוא לפנינו שני סוגים של התרת נדרים. אחד על פי רגש, לא בנדר חל הטעות או שינוי, אלא בי עצמי. אם נראה לי אתמול חשוב למשל כי אעבור לגור בבית יפה בסביבה עשירה, הרי דבר זה נראה לי אתה חסר טעם וחסר שחר. לעומת זאת היתר על פי פתח הוא היתר על יסוד השכל. כאן באדם אצל החכם לבקש יותר, מפני ששכלו הוא אתה מעמיק יותר, בשל יותר ממה שהיה קודם, והוא מבין אתה יותר ממה שהבין אתמול. אף שני סוגי התשובה שבהם אנו עוסקים אפשר להגדירם על דרך זו. אחת כתשובת חרטה והשנייה כתשובת פתח. התשובה האחת כמו ביתר נדרים של חרטה היא תשובת הרגש. זו מתחילה בחרטה על העבר ונגמרת בקבלה על העתיד. היפוכה בתשובה השנייה זו הבנויה על עיקרון הפתח שבהתרת נדרים, ומתחיל תהליך התשובה בקבלה לאבא ונגמר בחרטה על העבר. אז הרב סולובייצ'יק, החלוקה אצלו, האם אנחנו מתחילים בחרטה על העבר או כן בקבלה לאבא. אגב, יש רבינו יונה שמחלק בין הדברים. אני חושב שלאור הדברים שלנו אפשר להוסיף על הדבר ולראות נקודה פנימית נוספת. השאלה כשאנחנו חוזרים בתשובה ביום כיפור, עומק התשובה מהי? האם עומק התשובה זה שאנחנו באים עכשיו ואומרים לריבונו של עולם, עד עכשיו היינו ככה ועכשיו אנחנו משתנים, מתחלפים, נהיים אחרים, כי בא יום כיפור, כי שמענו שיחת מוסר, כי הסביבה מעוררת, כי אנחנו רוצים להשתנות. מהיום ואילך היינו אחרת, מהיום ואילך אנחנו אחרים. זאת תשובה, ותשובה טובה, אבל היא תשובת חרטה. יש תשובה הרבה יותר גדולה מזאת, פתח, והיא אומרת, אדם יושב על עצמו, עם עצמו, והוא חושב, מי אני באמת? מי אני באמת? האם אני באמת זה אדם החותר, רק עכשיו אני לוקח את עצמי בידיים? אני באמת, אם אדם יושב עם עצמו, נשמה שנתת בי תאוריי, האלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אתה יושב עם עצמך ואתה אומר, אם אז הייתי באמת חושב עד הסוף, ואז הייתי מדבר לנשמה שלי שתדבר, הייתי נותן לעצמיות שלי לבוא לידי ביטוי, גם אז לא הייתי חוטא. זאת תשובה בעומקה, בדרגה הרבה יותר גבוהה, והיא התשובה האמיתית, שאנחנו בעצם חוזרים אל עצמנו. לא שעכשיו אנחנו משתנים, אלא אנחנו חוזרים להיות אנחנו עצמנו. וכשזוכים לאורה של תשובה, וזוכים לתשובה באמת, אז יוצאים מתשובה בחינת חרטה, שגם היא הלוואי ונזכה לה, אבל לתשובה בשיאה, שהיא תשובת פתח, לבוא ולהגיד, אני בעצמי רוצה להיות טוב, אני בעצמי טוב, כי אני בעצמי כשחטאתי לא הייתי אני, כשחטאתי זה לא הייתי אני. בואו נחזור למקור שלנו הראשוני. יש דבר יותר מתאים להיכנס לראש השנה, ליום הכיפורים, מאשר התרת נדרים? הנה הגושפנקה ההלכתית לזה שאנחנו יכולים להיות אחרים. רבותיי, ברוך הבא, ברוך הבא, הרב שמואל. כבוד גדול וזכות גדולה עבורנו, עבור ישיבת שלבים, שהרב הגאון הרב שמואל אליהו שליטה נענה לבקשתנו והסכים להשתתף ולחלוק עמנו בדברי תורה ביום העיון הזה. על הרב שמואל אליהו אפשר להגיד שהוא נמצא בצפון, אבל מצודתו פרוסה על כל הארץ, שיעוריו נשמעים בכל מקום, והרב שמואל רץ בשמחה ממקום למקום. וכשאני אומר שזו זכות גדולה שהוא נמצא פה, כי עם כל השנה כולה הוא עמוס בשיעורים ובדברי תורה ובהפצת דברי תורה, אז בימים האלה הלוח עמוס פי כמה, ואף על פי כן הוא הגיע לפה, לכן הערכה שלנו גדולה פי כמה וכמה. התרגשות מיוחדת יש לי, כי על הבמה הזאת במהלך השנים, מראשית הקמתה של ישיבת שלבים, אביו של הרב שמואל, הגאון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מוקיר ומוקיר של ישיבת שלבים, וכמעט כל שנה היינו זוכים לזה שהוא היה מגיע ונותן שיעורים בהלכה ובהגדה. קשר מיוחד ועמוק היה לו עם הישיבה, עם המקום, ובעיצות ובהדרכה ובשאלות הלכתיות, בין השאלות של תלמידים פרטיים, של אברכים, בין שאלות של ההנהגה. מה יכול להיות יותר מרגש? אנחנו מרגישים שהדבר הזה, המסורת הזאת ממשיכה, ומלבד הזכות העצומה בכל דברי תורה, זה שהתורה ממשיכה בשלשלת הדורות, מהשיאים האלה מרגשת אותנו כפליים. אז אני מודה לך הרב שמואל, ואנחנו נשמח להתקבל בדברי התורה.
ביקשתם מה שדואגים?
כל מסודר.